פיזיקלי עם דוקטור שי וייסברג.
שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט פיזיקלי, הפיזיקה מאחורי אלביט. אני שי וייסברג, פיזיקאי בחברת אלביט. בכל פרק אני מארח פיזיקאי אחר, הוא מספר לי קצת על התפקיד שלו, ובדרך כלל אנחנו משוחחים ביחד על תופעה פיזיקלית שהוא נתקל בה במהלך העבודה. היום הפרק יהיה קצת שונה. היום אני מארח את רן, שהוא בעל דוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת בן גוריון, וכיום הוא מתפקד כראש מנהל טכנולוגיות באלופ, שהיא בחטיבת מודיעין ולמד א'. השיחה שלנו היום תהיה בפורמט קצת שונה. אם בדרך כלל אנחנו מדברים על תופעה מסוימת, היום אנחנו מדבר על איך חברה כמו אלביט בוחרת לבצע מחקר פיזיקלי, כלומר, על השילוב של מדע ותעשייה. אז שלום רן, ברוך הבא.
שלום שי, תודה שזמנתם אותי.
לפני שנתחיל, אני אציין שאנחנו מקליטים את הפרק בקוקפיט בטרמינל העיצוב בבת ים. הקוקפיט הוא בית פודקאסטים חברתי שמעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. הודעה לפני שנתחיל, נתבקשתי להקריא על ידי המחלקה המשפטית שלנו. הפודקאסט לא נועד להוות ייעוץ מקצועי אחר. האמור בו אינו מעיד על עמדת אלביט מערכות, תוכניותיה העסקיות או תחזיותיה, ואינו מהווה המלצה להשקעה. אז אחרי שסיימנו עם החלקים הרשמיים, רן, מה שלומך?
מצוין, תודה.
היום אתה ראש מנהל טכנולוגיות, בוא ספר לנו בכמה מילים על התפקיד.
אוקיי, אז מנהל טכנולוגיות זה מנהל שמאגד בתוכו ארבעה תחומים, שהם של פיזיקאים, תחומי פיזיקה, שהעיסוק הוא באפליקציות מעט שונות, ותחום חומרים, שזה עיסוק מרכזי בעולם שלנו, ובנוסף תחום של בקרה וניווט. כל ארבעת התחומים האלה מהווים בעצם את המנהל שלנו, שהוא מעל 50 חוקרים ומהנדסים.
אמרת שאתה בעצם מנהל מדענים, אבל איך אנחנו בעצם בוחרים את המדענים שיבואו?
אוקיי, אז אפשר להתחיל בעצם את השאלה מאיך נולד חוקר.
אוקיי, שאלה.
אז מן הסתם יש סטודנטים שלומדים, בואו נתמקד רגע בפיזיקה, בסוף זה פודקאסט פיזיקלי.
נכון.
אז לומדים תואר ראשון בפיזיקה, והטובים שבהם אחר כך ממשיכים לתארים מתקדמים, אחרי שקיבלו בסיס פיזיקלי בתואר ראשון, ובתארים מתקדמים, שני ושלישי, הם בעצם לומדים איך להוביל מחקר, איך לשאול שאלת מחקר, איך להוביל את המחקר ולענות על השאלה. ואת אותם חוקרים אנחנו בדרך כלל מעדיפים כאלה שבאים עם תואר שלישי. רוב הפיזיקאים שנמצאים אצלנו הם באמת בוגרי תואר שלישי. ובדרך כלל מגיעים אלינו אנשים שאין להם ניסיון ספציפי בתחומים שבהם אנחנו מתעסקים. כי זה טבע הדברים, אין כמעט אנשים שחוקרים את השאלות שאנחנו מתמודדים איתם. ולכן אנחנו בעצם לוקחים את הפיזיקאים הכי טובים שמגיעים אלינו, ונותנים להם תקופה די ארוכה ללמוד את הנושאים שאנחנו מתמודדים איתם, ואותם פיזיקאים אחר כך הופכים להיות המוקדי ידע והמובילים של המחקר שאנחנו עושים.
בתור ראש המנהל, אתה בעצם מוביל פיתוח של טכנולוגיות בחברה. אז איך בעצם אנחנו משלבים את הרעיון הזה של מחקר מדעי ושל תעשייה?
כן, אז טוב, כשהתחלנו לגלגל את הרעיון לפודקאסט הזה, אז באמת הנושא היה מדע בתעשייה. וזה באמת כאילו משהו שהוא קצת שונה, נשמע לפחות, אבל כמו שננסה להסביר במהלך השיחה הזאת, אז יש הרבה הרבה משותף. אולי נתחיל בעצם, מה זה מדע? בסדר, מדע...
שאלה מעולה.
יש הרבה מאוד ספרים שנכתבו בנושא, והרבה מאוד, הרבה מאוד חומר שאפשר למצוא, אבל בסוף, אם נתמצת את כל הדבר הזה, אז מדע זה בעצם לימוד שיטתי, לוגי, עקבי, על ידי רעיונות, ובסוף גם ניסויים ומדידות, תצפיות, שבסוף המטרה זה להבין בעצם, להקנות ידע, להבין דברים בצורה יותר טובה, יותר מדויקת, ובסוף בסוף גם יכולת לנבא תהליכים. זה נכון מתחזית של מזג האוויר ועד איך עובדים לייזרים, שזה חלק מהדברים שנדבר עליהם.
כן. ובעצם אנחנו עובדים בחברת אלופ, שהיא שייכת לחטיבת מודיעין, כמו שאמרתי בהתחלה, שהיא שייכת, נמצאת תחת אלביט. אז בואו אולי תגיד לנו גם כמה בעצם מילים על אלופ בהקשר הזה.
אוקיי, אלופי היא חברה שנולדה ב-1938, באמת המון המון שנים של ניסיון, והיא נשענת עד היום על יכולת טכנולוגית מאוד מאוד עשירה. כמעט כל המוצרים שלנו הם בעצם פרי של פיתוח טכנולוגי שהתגלגל בכמה שלבים עד באמת מוצר ופיתוח הנדסי. יש הרבה מאוד חוקרים ומהנדסים, אגף מאוד מאוד גדול שמתעסק בפיתוח של טכנולוגי, והעברה של הטכנולוגיה הזאת לתוך המוצרים ההנדסיים שלנו שאנחנו בסוף מספקים ללקוחות.
אוקיי, אז מה התזרים בעצם הכללי, בוא נגיד את זה ככה, של מוצר שאנחנו נגיד מפתחים? השלב הראשוני.
טוב, יש כמובן כמה דרכים, כן, לא הכל אותו דבר. לפעמים זה מגיע מאיזה צורך שבא מלקוחות, ואנחנו מנסים לפתח את הפתרון שייתן מענה לאותו לקוח. זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות אחד המדענים שעובדים אצלנו, בא עם איזה רעיון חדשני, ואת הרעיון הזה אנחנו בהתחלה בודקים אותו במין ניסויי התכנות כאלה קטנים. אחד היתרונות הגדולים שלנו, שיש לנו באמת תשתית מאוד רחבה, ואנחנו מסוגלים לעשות הרבה סטארט-אפים כאלה במהלך העבודה שלנו, לתת את האפשרות לאותו חוקר לעשות ניסויי התכנות בסיסיים באמצעים יחסית פשוטים, בלי השקעה גדולה. וברגע שדבר כזה מצליח, אז אנחנו גם יודעים אחר כך להביא את כל המשאבים ההנדסיים, את הלקוחות ואת כולם, ולהראות להם שנותן להם איזשהו יתרון, ולהשקיע בדבר הזה, ולהפוך אותו בסוף למוצר, או חלק ממוצר שאנחנו מוכרים.
אוקיי, אז יש לנו בעצם איזשהו סוג של POC, לפעמים הוא POC אקדמי, לפעמים זה איזה POC בתוך החברה שלנו, זה proof of concept, כאילו. ואז אנחנו, אם אנחנו מתחילים מ-POC אקדמי, אז אנחנו הולכים, אחר כך זה עובר ל-POC בתעשייה, משהו יותר דרישות יותר קשיחות, אז אנחנו מעבירים את זה למוצר. איך בעצם אנחנו מנהלים את כל השילוב הזה של המדע ותעשייה הזה?
אולי נתחיל רגע קצת מההבדלים. זאת אומרת, מדע שנעשה באקדמיה,
אוקיי.
הוא בדרך כלל מדע שנועד למטרות של צבירת ידע, של מחקר חדשני, שבעצם בסוף הוא מחקר אקדמי. מה זה מחקר אקדמי? זה מחקר שאין לו איזה תוצר מאוד מאוד ברור, שהוא עכשיו מוצר שמפתחים, אלא לא, זה בעצם נועד לייצר ידע חדש. בתעשייה, מן הסתם, אין לנו את הלוקסוס הזה. אם חוקר, לצורך העניין באוניברסיטה, יש לו רעיון שיכול להיות רעיון פורץ, שיזכה בפרס נובל בפיזיקה בעוד 10 שנים. אז האקדמיה אמורה לתת לו את הפלטפורמה לעבוד בצורה שקטה, את הזמן שהוא צריך כדי להביא את הרעיון הזה, בהנחה שהוא באמת, יש לו בסיס, עד לשלב שהוא באמת מוכיח אותו ומקדם אותו. בתעשייה זה קצת שונה, בסוף בתעשייה אנחנו צריכים לייצר רווחים לחברה, אז הידע שאנחנו בעצם ממקנים נועד ליצור יתרון טכנולוגי מול מתחרים, אבל מעבר לזה, הדברים הם די דומים.
אוקיי, אז בוא נדבר על איזה דוגמה אחת, למשל. יש איזה דוגמה שהיית רוצה לעלות?
וואי, יש המון דוגמאות. למשל, היום אנחנו מכירים, וגם אפשר לראות סרטים באינטרנט שפורסמו, של מערכות הגנה מפני טילי כתף, שנמצאים על מטוסים אזרחיים, גם באלעל, ישראל, ארקיע. הדברים האלה, יש סרטים מאוד יפים שאפשר לראות באינטרנט. אבל המערכות האלה הן מערכות מאוד מאוד מורכבות. קוראים לזה systems of systems, בפנים יש המון מערכות מורכבות, גם לייזרים, גם סנסורים אחרים. אבל כל הדבר הענק הזה התחיל בסוף מניסוי שאנחנו קוראים לו לייזר עגלה. לייזר שבנינו אותו literally. ממש על עגלה, עם גלגלים ומדפים. ואיתו התגלגלנו לניסויים, ולהראות שבאמת הוא יודע לעשות אפקט שמעניין אותנו. וככה הוא עבר את כל השלבים, של מי ניסויי התכנו דרך לפיתוח, עד פיתוח הנדסי, והמון המון שלבים, באמת שנים רבות וארוכות, עד שהוא הפך להיות המערכת המסובכת והמורכבת שאנחנו היום משתמשים בה, וכבר טסה מאות אלפי שעות טיסה.
וזה דוגמה למקרה שבו בא לקוח עם איזו דרישה מסוימת למוצר, ואז אנחנו, החברה, פיתחה את המוצר הזה. זה לא משהו שנולד בתוך האקדמיה.
זה שילוב של, בסדר? היה אירוע מאוד משמעותי. אז מה הכוונה בשילוב של כמה דברים? היה מקרה שמטוס של ארקיע למיטב זיכרוני אמרי מקניה, ממובסה, וניסו לבצע פיגוע ולראות עליו טילי כתף. למזלנו, החטיאו. אבל זה עורר המון, המון תמורי עזרה ופחדים מוצדקים. ובאמת משם התחיל איזשהו ניסיון לפתח את המערכות הגנה. אז זה הרבה שלבים, זאת אומרת, מהצורך, דרך איך לממש אותו, לכל דבר יש הרבה דרך, כל בעיה יש הרבה דרכים לפתור אותה. וזה שאנחנו ידענו לבוא עם הלזר הגלה הזה, ולהראות את זה בהתחלה באמצעים פשוטים, זה בעצם הוביל, התווה את הדרך לסוג הזה של פתרון. ולימים, באמת היה הבסיס למערכות המאוד מורכבות שהיום מגינות על המטוסים.
אוקיי, okay, וזה עדיין פודקאסט בנושא פיזיקה, אז בואו נגיד גם כמה מילים על איך, על מה הפיזיקה שיש שם בעצם במערכת הזאת.
וואה, טוב, אז מן הסתם יש חלקים שאי אפשר לדבר במערכות
כן,
האלה.
כן, רמה...
אבל זה פורסם כבר רבות שמבוססות על לייזרים.
כן.
והלייזרים האלה זה לא לייזרים טריוויאליים, הם לייזרים מסובכים. עכשיו, מעבר לזה שהלזרים עצמם הם מורכבים, יש הרבה חברות שיודעות לרסות, לתכנן ואפילו למכור, לייצר ולמכור לזרים. יש מעט חברות שיודעות לקחת את הלזרים האלה ולתלות אותם מתחת למטוס, שתוכל לחשוב, מטוס כזה הוא בקיץ עכשיו, זה קל גם להתחבר לתחושה, בסדר? 40 מעלות בחוץ, אפילו יותר מהשמש, זה יכול להתחמם אפילו עוד יותר. ואחרי שהוא ממריא, הוא עובר למינוס 40, מינוס 45, שהוא טס, ואז הוא נוחת עוד פעם. יש רעידות, עלמים, מהנחיתה, מהטיסה, וכל הדברים האלה, הם כמובן אמורים לא להשפיע על המערכת הזאת, שהיא בעיקרה מערכת מאוד עדינה. והיכולת שלנו זה באמת לקחת מערכות כאלה עדינות, ולגרום להם לעבוד 100% מהזמן, אפילו בתנאים של טיסה, נחיתה, טיסה, נחיתה, אמרה. ואסור לה לפספס למערכת, היא תמיד צריכה לעבוד כשצריך אותה. וזה באמת המורכבות והדברים שאנחנו מתמודדים איתם.
אתה אמרת שיש גם מקרים שבהם מדען מתוך חברה בא ומציע רעיון. אז לפעמים קורה גם שיש הרבה מדענים, יש הרבה רעיונות. איך יודעים אחרי איזה רעיון לרדוף?
הייתי אומר שזה שאלת מיליון דולר, אבל הרבה יותר ממיליון דולר. זה נכון, פה באמת יש את הנושא של הניהול המקצועי. זה אולי תפקיד של המנהלים, באמת לדעת וקצת לסנן לפעמים, ולדעת כן לדחוף את הדברים הנכונים. לפעמים אנחנו טועים, אבל בדרך כלל זה אנשים עם ניסיון שבאמת יודעים לשלב בין הצורך המסחרי ליכולת לממש רעיון טכנולוגי כזה או אחר, לדמיין כבר את השלבים שצריך בשביל לממש את הרעיון הזה, האם זה באמת מאוד מאוד מורכב עד הקצה, שיהיה לנו קשה מאוד לעשות מזה מערכת, או שזה משהו באמת שמפשט את הדברים, ודווקא הוא רעיון באמת ישים. פה באמת נכנס הניסיון של המנהלים המקצועיים, ש... אמורים באמת לראות בראייה רחבה גם את החלק המסחרי, גם את החלק הטכנולוגי, לנסות לדמיין את התהליך פיתוח ולהבין האם הדבר הזה באמת יכול להבשיל למוצר או מכלול במוצר שיש לו יכולת להביא ליתרון מסחרי מצד אחד, ומצד שני גם מימוש הוא בזמן ועלות סבירה לחברה. ופה באמת נכנס הניהול. בתור מישהו שמנהל הרבה חוקרים כבר די הרבה שנים, אני יכול להגיד שזה לא תמיד טריוויאלי, ויש פה המון שילוב של קצת גם ניסיון וגם יכולת להבין את הדברים והרבה דמיון לנסות להבין לאן הדבר הזה יכול ללכת.
כשבאים נגיד כמה רעיונות ורוצים ובוחרים לקדם כמה רעיונות, אבל לא כולם בסופו של דבר הם מפשילים עד כדי מוצר, יש כאלה שבסוף מגלים שזה או לא משתלם, או הדרישות השתנו, או דברים כאלה. מה קורה בעצם במקרים כאלה של כביכול אי הצלחות כאלה?
אז זה יכול להיות אותו דבר כמו באקדמיה. לפעמים אתה עושה משהו שהוא לא מצליח. אין פה משהו שונה. החוכמה זה לדעת לעצור גם דברים שאתה רואה שהם קצת מתבדרים, לדעת לעצור את זה בזמן, לא להשקיע סכומים גדולים לפני שאתה מבין שדברים לא יבשילו למוצר, או יכולים להבשיל רק עוד הרבה הרבה שנים, וזה לא מתכנס לעלות שאתה רוצה, לאותה מערכת שאתה חושב שזה צריך להיות חלק ממנה. גם זה צריך לדעת להיות מספיק אמיץ, לא להתאהב ברעיונות של עצמך, וזה קשה, זה קשה לאנשים לפעמים שבאו עם רעיון טוב, ולפעמים זה באמת רעיון טוב, אבל להבין באמת שהוא לא ימומש בגלל כל מיני שיקולים, זה לא תמיד קל, זה אפילו די קשה, וזה, גם את זה צריך לדעת איך לעשות את זה, וגם זה בלי לגרום להם לא להביא את הרעיון הבא.
יש בעצם, דיברנו על זה מקודם, על כל מיני סוגים של איזה רעיונות אנחנו מקדמים וזה, אבל יש גם, אם יש לנו קו של מוצרים קיימים, אנחנו גם אותו אנחנו בעצם רוצים לשפר. אז גם שם יש איזשהו עניין של ניהול מחקר, אם אנחנו עושים, נחלק את זה כאילו, יש קו של מוצרים חדשניים, ויש קו של מוצרים קיימים שעושים לו small increments, שיפורים קטנים, אז גם שם בעצם יש איזשהו ניהול מחקרי מדעי שמתבצע.
כן, בוודאי. בסוף אנחנו מנהלים את העיסוק שלנו היומיומי גם במוצרים קיימים, וגם בדברים חדשים. מטבע הדברים, יש לנו גם היום קווי מוצרים שאנחנו מוכרים, ואם נסתכל שנייה על לייזרים, אז בדרך כלל מכשירים מאוד מאוד מורכבים, ועדינים ורגישים ויקרים. אז ברגע שיש רעיונות שהם גם יכולים לעשות איזשהו שינוי, ביכולת שלנו להרכיב בצורה יותר פשוטה את המכשירים, או להוזיל אותם, או לתת להם ביצועים קצת יותר טובים, אז בוודאי שאלה שינויים חשובים, והדרך להגיע אליהם היא די דומה, כמו לרעיונות שהם חדשניים, פורצי דרך, זאת אומרת, זה בסוף הליך חשיבה שהוא די דומה, ולנווט את האנשים לחשוב על גם דברים כאלה, וגם דברים כאלה הוא באמת חשוב, זאת אומרת, לדעת לעשות את המינון הזה, שהוא גם וגם. גם לחשוב איך לשפר את הדברים ואיך לעשות, וגם לחשוב על דברים שהם חדשים, פורצי דרך.
לכל שינוי משמעותי או למוצר חדש, אנחנו מנהלים איזשהו, מה שנקרא, סקר. אז דיברנו על זה קצת עם אמיר בפרק הקודם. פה אני דווקא רוצה להתעכב איתך יותר על הסקרי חלופות, מה שאנחנו קוראים להם, שאנחנו בעצם רוצים לבוא עם איזה רעיון, אז אנחנו בעצם עושים קודם כל, מביאים מבחר רעיונות.
כן, אז סקרי חלופות הם בעצם אחת הדרכים הטובות שלנו, להבין איזה באמת רעיון יש לו יתרון על פני רעיונות אחרים. זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מתודי. בדרך כלל אנחנו נותנים לכמה אנשים להיות אחראים על כמה דברים במקביל. בסוף עושים סקר כזה שמשווים בין כל הרעיונות. הסקר הזה צריך להיות מאוד מאוד אובייקטיבי. כמו שאמרתי, לאנשים יש נטייה לאהוב את הרעיונות של עצמם. אז בדרך כלל אנחנו לא נותנים לכל אחד להעריך את הרעיון שלו, אלא עושים את זה ביחד, בצורה משותפת, ונותנים ציונים על פי קריטריונים ומשקלים שמגדירים לנו בדרך כלל. זאת אומרת, יש מהנדס מערכת. הוא אומר, אוקיי, בסקר חלופות הזה, מה שהכי חשוב לי זה הגודל. אז אנחנו ניתן משקל מאוד גבוה לחלופה שיכולה להביא את המוצר הכי קטן, וכך הלאה, זאת אומרת, נותנים משקלים לכל אחד מהפרמטרים, וככה בסוף בוחרים את החלופה הכי טובה. בעצם כל פיזיקאי כזה שקיבל משימה כזאת, הוא צריך לקרוא מאמרים, הוא צריך לבדוק פטנטים שקיימים כבר, הוא צריך לעבור על פרסומים, של יכול להיות חברות, יכול להיות אקדמיה, ובסוף לקחת את כל הנתונים האלה, להכניס אותם לתוך מודל או לתוך סימולציה, או כל דרך שהוא מוצא לנכון לקדם את הרעיון הזה ולהוכיח שהוא יכול לעבוד. ובסוף הוא מביא את הדבר הזה וצריך לענות על השאלות הבסיסיות שאנחנו קובעים מראש. ואחרי שהוא עשה את כל הדרך הזאת של הוכחה, לפעמים זה כולל גם ניסויי תכנות, ללכת למעבדה ולמדוד דברים, שזה פרמטרים שונים. אחרי שעושים את כל הדברים האלה לכל אחת מהחלופות, אנחנו פשוט משווים ביניהם. ובסוף יוצאים בדרך כלל עם חלופה אחת, לפעמים שתי חלופות במקביל, עד שאנחנו מבינים יותר, ואז בסוף נשארים חלופה אחת למוצר הסופי.
אוקיי. הזכרת סימולציות. יש שני גישות באקדמיה. יש כאלה שאומרים, בוא פשוט נמדוד את זה, בוא פשוט נעשה את הניסוי. ויש את הגישות שעושים את כל החישובים לפני זה, ואז הולכים ועושים את הניסוי. ומבדים שזה יוצא להם. בתעשייה, או אצלנו, באופן כללי בתעשייה, הרי כל ניסוי בסופו של דבר עולה הרבה כסף. אז יש איזשהו תיעדוף של ניסויים מול סימולציות, כי סימולציה היא בסופו של דבר דורשת כוח מחשוב, או השקעה ראשונית שלה, כמובן של התוכנה.
אוקיי, אז לא כל דבר אנחנו יודעים לסמלץ בצורה מדויקת.
כן.
ולכן יש פה תמיד איזושהי רמת סמך שלנו ביכולת שלנו לחשב דברים. למשל, יש פרמטרים, אנחנו מדברים על לייזרים, אז יש פרמטרים שאנחנו יודעים לחשב ממש טוב. נגיד יעילות, זה משהו שאנחנו, יש לנו כבר המון ניסיון, יודעים לחשב בצורה די מדויקת. כולל השפעה של טמפרטורות, כולל השפעה של הרבה דברים. לעומת זאת, נגיד, פרופיל אלומה, איכות אלומה, זה משהו שיותר קשה לנו לסמלץ. אז אם נגיד הפרמטר הכי חשוב כרגע יהיה איכות אלומה, ואנחנו צריכים פה רמת דיוק גבוהה, אנחנו נעשה ניסויים כנראה ונמדוד, ונסמוך יותר על ניסוי מאשר על איזושהי סימולציה.
איכות אלומה, אני רק אגיד שזה בעצם הצורה של הכתם. אם אני עושה עם פוינטר על הקיר, איכות אלומה זה כמה הוא מתבדר לי, הכתם, הצורה שלו על הקיר.
כן, איכות אלומה זה בעצם בסוף מה שיקבע לנו הרבה מאוד מהפרמטרים של המערכת. אם נצליח להגיע לאיכות אלומה טובה, אז זה אומר שנוכל להקטין, נגיד, את המפתח יציאה של המערכת, וזה יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות על הרבה פרמטרים שלה. אז, כל דבר הוא קשור להמון פרמטרים, ולכן צריך גם לשקלל את כל הפרמטרים האלה, וזה חלק מערכתי מאוד חשוב.
אוקיי, והזכרת גם ניהול פטנטים. באקדמיה זה בדרך כלל תופס פחות משקל. בדרך כלל מה שהחקירה מובילה זה לפרסום מאמרים, לפרסום הידע, ופחות על איך מנצלים אותו.
טוב, אז יש כמובן את חברות הידע של המוסדות האקדמיים, כן. שהם מאוד שמחים שכותבים פטנטים שמכניסים להם אחר כך הרבה כסף.
כן, כמובן.
אבל זה נכון, בסוף את אותו חוקר באקדמיה, בדרך כלל מה שמעניין זה פרסום מאוד, מאוד איכותי, מאוד מעניין, ביחולים שיש להם אימפקט גבוה, והוא רוצה בעצם שיצטטו אותו אחר כך, שיהיה לו שיח עם חוקרים אחרים על דברים שהוא עשה שהם מעניינים. לנו הנושא של פטנטים הוא מסחרי, פרופר. זאת אומרת, פטנט באופן בסיסי זה איזושהי חיה שיש לה איזשהו אפקט מסחרי. זה בעצם מגביל מתחרים להשתמש במשהו שאתה פיתחת, ונותן לך אולי אפשרות למכור את הידע תמורת כסף. בניגוד להמצאה, המצאה זה יכול להיות משהו שאתה יכול לפרסם או לשמור אצלך, והיא למעשה הבסיס, כן, למשהו שיכול להוביל לפטנט. אבל פטנט זה משהו בסוף מסחרי. מה שמעניין מאחור זה תמיד ההמצאה. וההמצאה היא יכולה להיות לפעמים מאוד מורכבת, והדרך להגיע אליה היא יכולה להיות מאוד תלויה בהמון המון שלבים ומחקר, ולפעמים זה יכול להיות משהו באמת רעיון בסיסי פשוט, שיכול להוביל למשהו מאוד חשוב מבחינת הפטנט.
בואו נתחיל לדבר קצת בדוגמאות, בצורה יותר תכלס. כשעשינו את הפרק, דיברנו על כל מיני דוגמאות, עם איזו דוגמה היית רוצה הכי להתחיל, מה הכי אתה מתחבר אליו.
אני חושב שאם כבר מדברים על על דברים שהם טכנולוגיים ופטנטיים, אז אולי הדוגמה הכי טובה זה העיסוק שלנו במה שנקרא לייזר רב עוצמה. אנחנו בשנה האחרונה ובשנים שחלפו לפני, אנחנו פרסמנו לא מעט פטנטים, הפטנטים האלה התפרסמו, אנחנו כותבים אותם, פטנט זה משהו טריטוריאלי, אולי שווה להגיד, אם כותבים פטנט בישראל, הוא לא תקף בכל העולם, הוא תקף רק בישראל, ולכן אנחנו פרסמנו אותם, כתבנו את הפטנטים גם בארצות הברית, גם בעוד טריטוריות שמעניינות אותנו, ובסוף המטרה של זה, זה להגן באמת על הזכויות יוצרים של הדברים שאנחנו פיתחנו, אולי לחסום גם מתחרים שלא יוכלו לעשות את אותם דברים בדיוק, או שאם הם ירצו לעשות אותם דברים, צריכו לשלם תמלוגים. אבל זה באמת, בגלל שזה מאמץ טכנולוגי כל כך גדול בכל העולם, שמושקעים בו מיליארדים רבים, אחד מהפרויקטים הטכנולוגיים הכי גדולים שנעשים היום, אז באמת חשוב לנו לשמור על על היכולת שלנו לפעול באותו תחום, וגם להגן על הדברים שאנחנו מפתחים מפני מתחרים. ולכן אנחנו רושמים פטנטים בנושאים האלה.
אני רק אגיד שלייזר רב עוצמה, אז הכוונה היא בעצם למערכת שאמורה בעתיד להחליף את כיפת ברזל, או להיות, לעבוד יחד איתה, שהיא תהיה מבוססת על לייזר, מה שלפני שנתיים ראש הממשלה הצהיר עליו.
נכון, אז מי שיחפש באינטרנט, אז ימצא גם סרטים שאנחנו פרסמנו. יש סרט מאוד יפה על עירות של מלאט מהאוויר, אולי פעם ראשונה בישראל בטוח שדבר כזה נעשה. בסוף זה מה שנקרא נשק אנרגיה. הרעיון של כל הדבר הזה זה להעביר כמות גדולה של אנרגיה למטרה בצורה מאוד מאוד מדויקת. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל הלייזר הוא אולי הדרך המובילה בעולם כדי להעביר את האנרגיה הזאת ולעשות אפקט על המטרות, וזה עיסוק מאוד מאוד מורכב, רווי בטכנולוגיות חדשות, המון טכנולוגיות, מנושאים של פינוי חום ועד הלייזר עצמו.
אז אמרנו שזה בעצם מערכת של לייזר רב עוצמה, איך אנחנו בעצם מייצרים את הלייזר רב עוצמה הזו, או לפחות את העיקרון הפיזיקלי, מה שעומד מאחוריה, מה אפשר להגיד עליו?
אוקיי, אז יש כמובן כל מיני דרכים איך לעשות לייזר עם עוצמה מאוד גבוהה, שיעשה אפקט משמעותי על המטרה, אבל בסוף אנחנו, לא רק אנחנו, כן, כולם הגיעו למסקנה ש קשה לעשות אפקט משמעותי עם לייזר בודד. כי בסוף האספק הוא מוגבל, מה שאתה יודע להוציא מלייזר בודד הוא מוגבל, ויש לו איזושהי תקרה לא מאוד גבוהה. גם אם אנחנו מעלים את התקרה הזאת כל כמה שנים, זה לא מספיק. צריך הרבה יותר אספק מזה. ולכן אנחנו מדברים היום על נושאים של שילוב אלומות.
הוא מוגבל בגלל, בעצם, זה שורף לך את הרכיבים.
נכון, אנחנו פשוט פיזיקלית, יש המון דברים שמגבילים את האספק הכולל בלייזר בודד. למשל, יש משהו שאנחנו קוראים לו תהליכים לא ליניאריים, ובראשם יש את הנושא של פיזור ברילואן מאולץ.
עשינו פרק על זה עם אנה.
נכון. אז אני כבר מניח שכולם יודעים ומכירים, כן. אבל הדבר הזה באמת מגביל את האספק הכולל שאפשר לקבל מלייזר בודד, תוך כדי שמירה על מה שדיברנו, איכות אלומה טובה שהיא קריטית בשביל מערכות כאלה. זה בעצם מאלץ אותנו לשלב כמה אלומות כאלה על המטרה. ופה יש כל מיני דרכים לעשות את זה. למעשה, שלושת הדרכים המובילות בעולם, זה שילוב שאנחנו קוראים לו שילוב מרחבי, פשוט לשים את הלייזרים אחד ליד השני, ולמקד אותם, נגיד, לכיוון מטרה. השילוב המרחבי הוא אולי הכי פשוט, אבל הוא לא משמר את איכות האלומה, ולכן אי אפשר לממש את זה במערכות מהסוג הזה. ושני השילובים שכן משמרים את איכות האלומה, זה נקרא שילוב ספקטרלי ושילוב קוהרנטי. שילוב ספקטרלי זה בעצם, אם מכירים את התקליט של פינק פלויד, שרואים מנסרה שבה יש אור לבן, שמתפזר להרבה צבעים, אז הרעיון הבסיסי הוא דומה, רק הפוך. לוקחים לייזרים בצבעים שונים, מעבירים אותם דרך, במקום מנסרה, משתמשים בסריג, אבל הרעיון הפיזיקלי הוא דומה. ומקבלים אלומה מאוחדת, מה שיפה בשיטה הזאת, שבעצם האלומה המאוחדת היא משמרת את איכות האלומה של כל אחד מהלזרים שיצרו אותה, ובעצם בשילוב אנחנו לא מפסידים באיכות אלומה. לדבר הזה יש משמעות קריטית במערכת. הדרך השלישית, מה שקוראים שילוב קוהרנטי, קצת יותר מסובך להסביר, אבל ננסה בכל זאת. אפשר להתחיל מאיזה דוגמה כזאת, בסדר? כדי לעשות שילוב קוהרנטי, צריך שבעצם מה שאנחנו קוראים הפאזה של כל הלזרים, היא תהיה מתואמת. לעשות תאום של פאזה, תחשבו שיש לנו פלוגה של חיילים, והפלוגה הזאת היא צועדת במסדר, וכולם עושים שמאל-ימין. כדי שזה יצליח, צריך שכולם ירימו בבת אחת את רגל שמאל, ואחר כך את רגל ימין, וכולם עשו את זה ביחד.
מתואם לגמרי.
נכון. אותו דבר, אנחנו צריכים שהלזר שלנו, שבעצם מורכב משדה אלקטרומגנטי שמתנדד במרחב, זה בעצם די דומה, השדה הזה צריך להתנדנד בתאום מושלם בין כל הלייזרים האלה.
באותו תדר.
נכון, יש תנאים מאוד, מאוד קשים כדי שזה יצליח. והדבר הזה, אתם יכולים לדמיין, הוא מאוד מאוד רגיש. בסדר, אם אנחנו עכשיו נמצאים באווירה שיש בה רעש, שיש בה רעידות, שיש בה עלמים, או כל הפרעה מסוג אחר, אז זה מיד כמובן משפיע על הלייזר הזה. ופה באמת אולי אפשר להגיד, יש לו גם הרבה יתרונות לשילוב קוהרנטי, ולכן אחד הפטנטים שפרסמנו הוא באמת דרך מקורית לעשות שילוב קוהרנטי באווירה של רעידות ושל כל התנאים הסביבתיים הקשים האלה שבהם מערכות ביטחוניות צריכות לתפקד, בייחוד מערכות מוטסות, שזה חלק מהדברים שמעסיקים אותנו. וזה פטנט שהוא בעצם, הוא אומנם פיזיקלי, הוא מדבר על אפקט, כאילו דרך לממש את האפקט הפיזיקלי, אבל יש לו השפעה מערכתית מאוד, מאוד משמעותית, והוא תולדה של צורך. התחלנו למדוד, ראינו שקשה לנו מאוד לעשות תאום קוהרנטי בין לייזרים, שמנו את זה על המרעד, מדדנו, ראינו שאנחנו באמת במצב מאוד מאוד לא טוב, ואז התחלנו לחשוב איך לפתור את הבעיה הזאת, ובסוף מצאנו דרך איך לעשות תאום בין הלייזרים, בין הפאזה של כל הלייזרים, בצורה כזאת שיכולה לעבוד גם על מרעד, באווירה של רעש ותנאי סביבה לא קלים. וזה זה למעשה אחד הפטנטים המשמעותיים שפרסמנו בתקופה האחרונה.
יפה, מאוד מרשים. עוד פרויקט שרץ כרגע בחברה, והוא בשלב הרבה יותר מוקדם, נמצא עדיין יחסית בחיתולים שלו, הוא בעצם מכשירים שנקראים Photonic Integrated Circuits, או בשם השם הנפוץ יותר הוא Silicon Photonics.
אני מעדיף את תקנים פוטונים.
תקנים פוטונים, בעברית הכל נשמע קצת מוזר.
נכון, קשה לתרגם, הרבה פעמים קשה לתרגם, אני מודה שכשכתבתי את התקציר לדוקטורט שלי, אז אתה נאלץ לעשות תקציר בעברית, ואני מודה שאחרי שסיימתי אותו ותרגמתי את כל המילים, האתר של האקדמיה לעברית, ללשון, אז לא הבנתי מה כתוב שם.
אוקיי, אז בוא נגיד כמה מילים על קודם כל, מה זה?
אוקיי, אז אולי זה גם דוגמה טובה להסביר גם איך אנחנו עובדים בפיתוח טכנולוגי שמשלב גם תעשייה וגם אקדמיה.
כן. Okay.
אז היום הרשות לחדשנות היא למעשה מעודדת בעזרת חיה כזאת שנקראת מאגד. היא מעודדת טיפול טכנולוגי בנושאים שיש להם בעצם חשיבות למדינה, זאת אומרת להביא לפה איזשהו ידע שעד היום לא היה, כדי שבעתיד נוכל לבסס עליו מוצרים ולהכניס חזרה בעצם כסף למדינה בעזרת ייצור, בעזרת ייצור של מוצרים טכנולוגיים שמתבססים על הידע שנצבר באותו מאגד. עכשיו, מה זה המאגד הזה? המאגד הזה זה בעצם התאגדות של כמה חברות שרוצות להתעסק באותו נושא, כל אחת בדברים טיפה שונים, מוצרים טיפה שונים עבור המוצרים שלה שהם אולי בשווקים שונים, אבל הטכנולוגיה הבסיסית יש לה מחנה משותף רחב, ובנוסף קבוצות מחקר מובילות מהאקדמיה, שמסוגלות לתת ערך אקדמית, זאת אומרת להביא את הפן המדעי, פיתוחי של האקדמיה לנושא הזה. אז לוקחים חוקרים מובילים מהאקדמיה, ביחד עם תעשייה שיש לה צורך, ומשלבים את כולם על מנת לפתח ידע. אז היום אנחנו עובדים במסגרת של מאגד כזה, ביחד עם חברות נוספות שמתעסקות במחשוב קוונטי, באופטיקל קום, מסריקים אופטיים, ומוצרים נוספים, כמו מכשירי ניווט, מבוססים אופטית, וכולם ביחד בעצם עובדים על הטכנולוגיה הבסיסית הזאת של התקנים פוטונים. כל אחד הצרכים שלו, וכולם ביחד בשיתוף מושלם של הידע, מתקדמים ביחד.
אוקיי, והרעיון הבסיסי מבחינת הפיזיקה זה בעצם הזרקה של אור דרך חומר שמנתב אותו. זה כמו סוג של סיב שהוא מודפס על צ'יפ.
נכון, אז בעצם היתרון הגדול של, או אולי היתרונות הגדולים של התקנים פוטונים כאלה, הם קודם כל המזעור. בסדר, אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, גדלים של מיקרונים ומילימטרים, זה הסדרה גודל שמדברים בהם, שאפשר לעשות איתם המון המון, המון המון דברים אופטיים, זאת אומרת, שילוב של אלומות, ניתוב של אלומות, כל מיני אפקטים על האלומות, כל זה בתוך הצ'יפ, ופעם שעשית תכנון לדבר הזה, אז אתה יודע באמת לשכפל אותו בצורה מאוד מדויקת ויחסית פשוטה. מגדלים וייפר, ואנחנו יודעים היום שכל התעשייה של חצאי מוליכים היא מאוד מתקדמת, אז אפשר לשכפל את זה בצורה מאוד מדויקת ולבסס על זה מוצרים שאפשר לשכפל יחסית בקלות.
אוקיי, והזכרת מקודם את המאגד. בעצם זה שיתוף פעולה בין תעשייה לבין האקדמיה. המעבדות שנמצאות שם, שעושות את המחקר, שאחר כך מעבירים את הידע הזה בעצם לתעשייה. אבל יש פה גם איזה עניין של מסחור. דיברנו על פטנטים, דיברנו על הזכרת את חברות המסחור של האוניברסיטאות, אז הן פה בעצם באות ומתחילות לקחת חלק.
אוקיי, אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים בישות הזאת שנקראת מאגד, זה שהידע שמיוצר במאגד שייך לכל חברי המאגד, בצורה שווה. בניגוד, למשל, שאם היום אני עובד עם איזשהו חוקר באקדמיה, אז מיד, הדבר הראשון, זה צריך לחתום איתו על הסכם מסחרי, זאת אומרת, אם הוא מייצר ידע, האוניברסיטה מן הסתם רוצה תמלוגים על הידע הזה, כי בסוף זה חוקר ששייך לאוניברסיטה, לאותו מוסד מחקר. פה במאגד, הדבר הזה הוא פטור מראש על ידי זה שהידע הוא משותף לכולם. כל ידע שנוצר במאגד, במסגרת העבודה שעושים במאגד, הוא שייך לכולם. ואז באמת זה מקל מאוד על העיסוק, אפשר להיות מאוד פתוחים ומאוד שיתופיים בכל הידע, וזה דרך נפלאה להתקדם, כי באמת יש אנשים באקדמיה שחוקרים מובילים שיכולים לתרום מאוד מהיכולת שלהם לטכנולוגיה, לפיתוח טכנולוגיה. ומצד שני, לנו בתעשייה יש המון ניסיון על איך להפוך את הטכנולוגיה הזאת למוצרים. בסוף זה שילוב מאוד מאוד נכון, וזה אחת הדרכים שאנחנו הכי אוהבים כדי לקדם נושאים טכנולוגיים נבחרים, שבעתיד אנחנו רואים איך הם יהפכו להיות יתרון מסחרי טכנולוגי של החברה.
יפה מאוד. נגמר לנו הזמן, אבל רציתי להגיד תודה רבה על השיחה, ועל זה שבאת להתארח בפודקאסט.
תודה רבה שהערכתם אותי. זה עבר נורא מהר, זה ממש...
כן, ברגע שנכנסים לשיחה, הכל נרגע והכל כן. נחמד. אם יש מאזינים שמעוניינים לדבר על תופעה פיזיקלית שנתקלו בהם בעבודה, הם מוזמנים ליצור איתי קשר ולבוא להתארח גם מתוך אלביט, גם מבחוץ. אם אהבתם אותנו, תנו לנו דירוג באפליקציות הפודקאסטים. נשתמע בפרק הבא.